טוב, שחר אריאל, שלי יקר, ברוך הבא לתרגיל בהקשבה 06. נרים כוסית.
שמח להיות פה.
מעניינים.
ברוכים הנמצאים.
טוב מאוד.
מתרגשים, מתרגשים.
אנחנו היום גם באיזה מין מיני ספשייל קטן.
כן.
כי אנחנו ממש בימים אלה מציינים 25 שנה למותו של אביך, מאיר אריאל. אני קורא לו הנביא בעל העת, כאילו.
הנביא בעל העת, יפה. כן. קראו לזה מאיר בעל הטקסט, אחר כך הנביא בעל העת, יפה. כן, 25 שנה, חלפו בי אף.
כן, עבר מהר.
אחד הדברים המדהימים בתחושה של הזמן שעבר, זה מאיר נפטר בגיל 57.
וואלה.
אני היום בן 55. אני, אתה יודע, אבא שלך תמיד נראה לך בן אדם שהוא מבוגר יותר ממך, אבל 57 זה צעיר צ'יק, זה ממש...
כן.
זאת אומרת, אני עוד שנתיים כאילו נמצא בגיל, אני נראה לי שהוא הספיק המון, אתה יודע, ולמרות שהוא לא הוציא הרבה דברים בימיו, הוא הספיק הרבה, אתה יודע.
כן, בימיו הוא לא הוציא הרבה דברים באמת?
לא הוציא הרבה תקליטים יחסית, למישהו שמוציא פעם בשנתיים תקליט, אתה יודע, הוא הוציא פעם בחמש שנים תקליט. הוא גם מעיד על עצמו שהוא כותב מעט, שהוא לא כתב הרבה.
קח אותי אחורה רגע בתור שחר, בתור שחר...
כן.
תן לנו נקודת הצצה רגע, איך זה לגדול כבן של אומן, במיוחד של מאיר, שהוא היה איש של הרבה, כלומר, יצירות, גם צייר ציורים, איש שכל הזמן היה סביב אומנותו, כלומר, מהנקודת מבט שלך, כלומר, אני גם יודע שהיית מעורב המון ביצירה שלו, אנחנו נדבר על זה, לפרקים, כאילו, ליווית אותו מגיל מאוד צעיר.
אני חושב שהפעם הראשונה ש... התחלתי להבין שאבא שלי הוא שונה משאר האבאים, אתה יודע, זה מכה בך בגיל, אתה מתחיל להבין שאבא שלך אחרת, כי יש את האבאים הנורמליים, שילד נגיד בן ארבע, הוא יודע איזה הורים תמיד יגיעו בזמן לאסוף אותו, או נגיד, אתה יודע, כיתה א' או משהו. ויש את ההורים שמגיעים מאוחר, או שאתה יודע, אתה לא כועס עליו כבר, אתה יודע, הוא יגיע אחרי כולם, אתה והשומר תחכו בשעה. אבל הזיכרון הראשון שלי מהיצירה שלו, זאת אומרת, בקיבוץ ידעתי שהוא מעורב מאוד בתרבות, בגלל שכל פעם שהייתה חתונה, או שהיה אירוע או מסיבה, אז אבא שלי היה מעורב בזה, או שהוא היה שר, או מנחה, או כותב ברכה, וזה כבר הפך אותו למיוחד מבחינתי משאר האבות, שלא היו עם תפקיד אחראי באירועים החשובים של הקיבוץ. אבל היה זה פעם שאני חושב, בשנה שבה הוא התחיל להופיע בסמטה, בתיאטרון הסמטה, ביפו העתיקה, אם אני ממקם את הציבור בשנים, אז מדובר בערך באזורי 1980, 81, 82, זאת אומרת, אחרי שירי חג מועד ונופל, שיצא ב-78, לפני מלחמת שלום הגליל, ולפני עוגלו עיניים, שיצא ב-83, אחרי 84. ואני בתור ילד הייתי בן 9, בן 10, וביקשתי ממנו לבוא איתו, הוא היה נוסע כל יום שני, ליפו העתיקה, היה רושם רכב מהקיבוץ. הייתי ילד שאוהב, אתה יודע, כמו שילדים אוהבים ללכת עם אבא שלהם לעבודה.
כן.
אז רציתי לבוא איתו, הוא הסכים, הייתי נרדם בנסיעה ליפו, מתעורר כשהיינו מגיעים, אתה יודע, מתרוצץ בין הקבלים, בין הבלנס, בין העשרה אנשים שהיו מגיעים, וישן בדרך חזרה, אבל הרגשה הייתה נהדרת, זאת אומרת, מאוד אהבתי את זה שיש משהו שאני עושה עם אבא שלי, כן. שאין לשאר הילדים. עוד דבר שהבנתי, אני יכול להגיד לך, זה שהבית של ההורים שלי בקיבוץ היה, בית שהיה מארח המון המון אנשים, כמעט כל יום, היה גדרינג, והרבה הגיעו מתל אביב. אני זוכר כבר את האנשים, כאילו זוכר את אריק, זוכר את אורי זוהר, זוכר את שלום, ואת החבורה שלו, זוכר דורי, אני זוכר אותו מגיל 4 כבר, נמצא עם אבא שלי בקשר. ובתור ילד, אולי הפריע לי קצת הרעש הקבוע שהיה, אבל לא יכול להגיד לך שזה הפריע לי ברמה שרציתי שכל האנשים ילכו, או שההורים שלי יתנהגו בצורה אחרת, או שאבא שלי יהיה מישהו שנותנים לו אחריות על ענף בקיבוץ, או שהוא מקבל אוטו משלו, כי הוא כזה חשוב או משהו כזה. כל זה לא היה, היה לי את אבא שלי, אני אהבתי את זה.
שאלו את הבן שלי, אריק, שהוא היה בכיתה א' באמת, עשו שם סיבוב, אני חושב שזה היה יום המשפחה או יום האב, אני לא זוכר משהו, וכל אחד אמר מה אבא שלו עושה. אחד אמר, לאבא שלי יש חנות נעליים, השני אמר, אבא שלי עובד בהייטק. הבן שלי, ארי, אמר להם, אבא שלי לא ממש עובד, הוא רק שומע מוזיקה ומזיז כפתורים.
גדול, כאילו, גדול.
אני אהבתי, אמרתי, בואי, תשובה די מדויקת, כאילו.
תשובה מעולה.
באמת, לאומנים, אין את הרגשה שהם באמת עובדים, כלומר, זה לא איזו עבודה מסודרת.
זה מין, כל מי שמתחתנת עם אומן, צריכה להבין שהוא לא יתפקד בפורמט הזה של 6 בבוקר עד 5 אחרי צהריים, ויש שם כמו בשעות הרגילות, כאילו זה, וגם לא שעות קבועות, זה משתנה. יאפ. כאילו צריך מזל בקטע הזה, כן, בטח. כמו יונתן גפן, שאמר, אבא שלי כותב שירי, ואבא שלי, יש ילדים שאבא שלהם,
נכון.
חיית, הבגדים שלהם, תמיד כאילו, יש לו את הקטע הזה, מהכבס.
כן, זה כמו, יש אומנים אחרים, כמו למשל שלמה ארצי, שעבדתי איתו, שהוא מתייחס לעבודה שלו, כמו הוא קם בבוקר, הוא פותח את ה...
את העסק.
את העסק.
כן, כמו נגר שעושה שולחן מעסק.
כן, זה ריטואל כזה, יש לו אפילו, דווקא משהו שאני מעריך, מין איזה מינימום רומנטיקה לעניין, הוא פותח את המפעל של הפיתות בבוקר, הוא צריך להכין בצק, וזה, אז הוא קם בבוקר, ומשבע עד שמונה הוא כותב, מתשע הוא כבר מגיע, יש לו איזה ריטואל כזה, גם אצלכם זה היה ככה, היה איזה סדר יום.
כן, אני חושב, אתה מזכיר את זה, אבא שלי, לא זוכר אותו, והייתה תקופה ארוכה שעבדתי איתו בתחילת שנות ה-90, כאילו כל שנות ה-90 עבדתי איתו כבר בתור משוחרר מהצבא, ואומנם לא גרתי בבית, אבל הייתי מגיע כמעט כל יום. האיש לא היה ישן מעבר לשבע בבוקר, כאילו אני לא זוכר אותו, ישן אחרי שבע בבוקר, האיש היה קם מוקדם, אתה יודע, הדור של פעם, כאילו גם כן, קבוע, קפה, ביצה קשה עם איזה בצל ירוק או משהו כזה, ואז היה באמת יושב לשולחן, אתה יודע, היה לו משמעת מאוד, גם כשלא היה לו סיבה לכתוב, הוא היה קורא לזה להחזיק את השריר של הכתיבה הפעיל.
כן.
אז הוא היה, או שהוא היה קורא, או שהוא היה מעתיק לפעמים בכתב יד דברים, רק כדי, הוא אומר, היד צריכה להיות מאומנת, כמו ש... כן. כמו שנגיד... מישהו שהכלי שלו זה חרב, חייב כל יום להתאמן, או גיטריסט.
כן.
אז הוא טען שגם כותב צריך לאמן את היד, כמו שגיטריסט מתאמן על אקורדים, כאילו ממש אותו דבר, למרות שזה אפקט רוחני יותר.
כן.
יפ.
ויש איזה, יש איזה יצירה שלו שקשורה אליך במיוחד, לא משנה אם היא מפורסמת, לא מפורסמת, אבל אני יודע שבתור, כלומר, היו גם משפחה וזה, אתם מאוד מעורבים בזה. כן. נתאר לעצמי שזה גם בעיקר אחרי מותו. נפתח ממש מפעל חשוב, שמטפל במורשת שלו, כן. וזו תופעה, בכלל, מאיר זו תופעה מאוד מאוד
חריגה
נדירה. כן. יש אחד כזה בכל מדינה בעולם, שהוא סוג של, שהדברים ממשיכים גם אחרי מותו, להדהד ולהיכתב.
אנשים גם עולים עליו כל פעם, גם כאלה שבימיו, או שהם פשוט לא נולדו כשהוא היה פעיל, אבל כשהם היו שם שיר של מאיר אריאל, זה נראה להם מורכב מדי, לא מלודי.
כן.
ולאט לאט הוא מחלחל, והתכנים שלו מחלחלים, וגם עולים עליו בתור מוזיקאי, שאתה יותר מוזיקאי ממני, אתה יכול להעיד כמה מוזיקה הוא יחביא בתוך השלושה ארבעה אקורדים הפשוטים האלה.
בטח.
אני חושב ש בהתחלה לא היינו מודעים לעניין הזה של המפעל של לדאוג למורשת שלו ולדחוף אותו, לא היה לנו. אני זוכר שתמיד כאילו הייתי מתוסכל מזה שלא, לשיטתי, כאילו לא העריכו אותו מספיק בימיו, זאת אומרת, זה גם בא לידי, לא רק בכמות הקהל בהופעות או במחירות או בהשמעות. היינו יכולים ללכת בתל אביב שעות, בלי שאף אחד היה מזהה אותו. ואם היו מזהים אותו, היו חושבים שהוא אריאל זילבר.
מדהים. היום יזהו אותו יותר מאשר בזמן
שלך. היום יזהו את הטלטלים שלו לפני הכל.
מטורף.
עכשיו, כשלי זה היה חורה, והייתי מתלונן בפניו שנגיד, איך ייתכן שאתה מוציא את נשל הנחש, ואנחנו לא כאילו נרגעים כאילו ברמה של ה למה זה לא מצליח כמו ששירים אחרים מצליחים?
מה הייתה התפיסה שלו בעניין הזה?
התפיסה שלו הייתה שזה טוב מאוד, שהוא לא רוצה כאילו לסבול ממה שנקרא פרסום יתר, כי אז הוא לא יוכל ללכת ברגל שוק הקרמל, לשבת על קפה ולהתארגן על איזה בוף, אתה יודע.
כן.
הוא אומר, שלום לא יכול להגיע לקרמל, אני כן, אתה יודע, היה לו עניין כזה, וגם הוא כל הזמן חשב שיעלו עליו, יקלטו על מה הוא דיבר, רק 20 שנה אחרי מותו.
מדהים.
העניין הוא שהוא חשב שהוא יאריך ימים, הוא תכנן כאילו ממש, היה לו תוכניות לגיל 70 ולגיל 80.
וואו.
הוא תכנן להיות מורה. הוא חשב שההופעות שלו, הוא יופיע רק פעם באיזה חודשיים, שלושה, רק אם מישהו ממש ירצה, והוא ימצא לו איזה גיג בתור כאילו מורה של כיתה.
וואו.
לספרות, ללשון, הבן אדם, אני מנסה לחשוב כאילו, אם באמת זה היה מצליח, ומישהו היה יכול להגיד, כן, מאיר אריאל, לימד אותי שנתיים ספרות. כאילו, איזה רווח זה היה יכול להיות, אתה יודע, זה. אני בטוח שהוא לא ידע שיעלו עליו כל כך מהר. עכשיו, יש גם דברים, אני לא רוצה כאילו להיכנס יותר מדי למה שנקרא קונספירציות, אבל היו דברים שהוא ידע כבר על מה הוא כותב, שבימינו, בימיו, כשהוא כתב, בתחילת שנות ה-90, אתה יודע, בתקופה של רישומי פחם, וגם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, השירים שהוא השאיר,
כן.
שעכשיו אנחנו מתחילים לגעת בהם. הוא מבחינתו ידע מה הוא כותב, הוא ידע מה הוא שם שם, והוא גם ידע, והוא דיבר על זה שהמערכת שנגדה הוא בעצם יוצא רק בצורה מרומזת, לא תיתן לזה לפרוץ, כאילו הוא אומר, אין למי שמחליט איזה שיר יהיה להיד ואיזה לא, שום סיבה לגרום לשיר כמו מדרש שנתי להצליח. רק צרות יהיה מזה, או חיית הברזל, לא, הם לא, כן. הוא ידע שכדי שיבינו על מה הוא מדבר, צריך לעבור זמן ומשהו ביכולת של אנשים להכיל, כאילו מחשבה יותר, אפשר לומר משוגעת, מה אתה משוגע? שהוא אמר שעוקבים אחרינו, שהוא אמר שחופש הבחירה שלנו מוגבל לכל כך מעט, בעצם נותנים לך 500 ערוצים, אתה בעצם רואה 3-4 ערוצים שאתה מתבעט עליהם, וכל השאר שם.
כן.
אז כאילו גם, אז הוא כבר, אתה יודע, היה לו ראייה מאוד חדה לגבי מה יכול להיגרם מתופעות מסוימות.
כן. תשמע, אני, זה לא סוד, אני מהחסידים, כאילו, של מאיר, אנחנו, יש לנו דברים ש...
אני חייב להגיד לך משהו, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה סיפרת לי פעם סיפור, שהיית בתיכון, אם תוכל לספר את זה, זה סיפור שגם אני מספר את זה לפעמים בהופעות.
לא, לגמרי, תראה, אנחנו, כל מה שקרה עם משורר, היצירה שזכיתי לעשות, כאילו, ביחד עם מאיר, והרבה בזכותך, והדרך ש... יש שם אלמנטים מיסטיים מאוד, מאוד גדולים.
אולי אספר אבל, אחר כך על, על מה קרה, איך קרה, איך כן. קרה משורר.
אבל בגדול, אני בגיל 16, אני נחשפתי למאיר בגיל 15-14, דרך אח שלי הגדול.
אשדוד?
באשדוד, כן. די בודד במערכה הזאת, כלומר באשדוד, כלומר עם... אני חושב שהכי גם הביא לי איזה משהו שקרוב לדילן, מאוד אהבנו את דילן בבית, וכאילו, אני חושב שאח שלי פעם אמר לי,
שזה גם זה... חריג יחסית.
כן, אבל היו, בוא נגיד, היינו אפריקים, מה שנקרא.
כן.
והתאהבתי ביצירה של מאיר, היה לי משהו מאוד, וכבר כתבתי שירים והכל, היה לי משהו כזה, הרגשה מאוד מוזרה, שכמעט ולא הבנתי כלום, אבל הבנתי מלא מאחורי, בין השורות, ידעתי ש... שבכל שיר מדברים עליי עוד דברים, ותדרים, ו... לגבי המשמעויות של השם, יש גם למיר, הייתה ייחודיות, כי יש ממש מילון, הוא בן אדם המציא את השפה מחדש, הוא המציא מילים, היית צריך להיכנס קצת לתוך ה-state of mind הזה.
כן, חייב אותך, חייב אותך. כן.
וגם כשלמדתי קצת יותר על הבן אדם, באחד משיעורי הספרות, אני זוכר, בגיל 16 היה לנו, הדיבור היה על משוררים לאומיים. דיברנו על משוררים לאומיים, אני לא זוכר בכל מיני באירופה וזה, ואני טענתי טענה, אז זה גם איתי מאוד לאיפה שהייתי בגיל 16 ככה.
המורד.
חיפשתי למרוד בכל דבר, ואני אמרתי, תשמעו, הבחירה ב... מי המשורר הלאומי שלנו? ביאליק. הבחירה בביאליק כמשורר לאומי, אני חושב שהייתה זיזה מדי, כמו הרבה דברים שעשו אז. הקמנו את המדינה, ותוך שנתיים כבר בחרנו משורר לאומי. כן, עוד כן. לא הספיקה לתוות ישראליות. אבל המורה שאל אותי, נו, אז מה, מה אתה מציע? מה אתה חושב? אמרתי, תשמעו, אני חושב שמאיר אריאל הוא המשורר הלאומי, כי זה...
ועל מי אתה מדבר?
רוב הכיתה לא ידע על מי אני מדבר, דווקא המורה כן ידע, והסיבה שאמרתי, כי הוא, כלומר, עבר כבר מספיק זמן שהתהווה ישראליות, ויש פה משורר שהוא כאילו הרבה דברים,
כן.
הוא חילוני, הוא דתי, הוא עירוני, הוא קיבוצניק, הוא לוחם מצד אחד, ומצד שני גם לוחם חופש, יש פה כן. את כל המגזרים, והוא גם מחדש את השפה והכל, ומבחינתי הוא המשורר הלאומי, והייתי בסוג של הפגנתיות כזאת, גם ניסיתי לארגן מהתרגיל הזה, יש סוג של מסמך כזה שאנחנו שולחים למשרד התרבות, כתבנו, החתמתי כמה אנשים, קרוב ל-300 איש החתמנו, שלחנו את זה למשרד התרבות.
דרשתם את מאיר אריאל.
כן, לא קיבלנו תשובה עד היום, כלומר, מהזה, אבל זה ממש אירוע שאני ממש זוכר.
חריג מאוד מאוד היה בתקופה.
כן. עכשיו, והרבה זמן גם רצה איתי המחשבה בתור ילד, בתור מוזיקאי, אני ידעתי שיום יבוא ואני אעבוד עם הבן אדם. לא יודע איך, לא יודע מאיזה כיוון, אני אנגן איתו, אני, כבר אז ידעתי שאני רוצה לשתף פעולה עם אומנים ולהפיק או משהו כזה, אפילו עוד לא הגדרתי את זה הפקה.
עוד לא התחלת להפיק עדיין.
כן. אבל תיארתי לעצמי שיום יבוא ואני אזכה לעבוד איתו. והיה גם את הרגע הזה שפגשתי אותו, לא יודע כבר אם אתה זוכר, די בזכותך בצפון. אני אז הייתי, כשניקו תתחיל לדבר, זה רק יצא. הופענו באיזה מקום בצפון, אני לא זוכר איזה משהו, זה היה מין הופעת התנדבות.
משהו בראש פינה.
כן, אהוד בנאי גם הופיע, וגם...
אסף בר היה שם משהו.
נכון, זה היה להציל איזה מעיין, או משהו כזה. ובאתי מאחורי הקלעים, ואתה אמרת, בוא, אני אכיר לך את אבא, וזה, זה יופי שאתה פה, וזה, תכיר אותו, והיה לי ממש 10 דקות, הוא בדיוק עמד לעלות לבמה. ואני בהתרגשות אמרתי לו, אתה יודע שאתה משורר הלאומי שלי, וזה... והוא ענה לי ממש בסופר מאיר אריאליות גאונית בעיניי, של תשמע, ילד צעיר, אולי אני לאומי, אבל משורר, זה כבר יותר מדי. זה
היה פשוט טייטל גדול.
דבר מהמם, כי בתשובה הזאת יש המון המון מאיר, כאילו, המון מאיר, כי הוא מצד אחד הוא מצחיק, הוא מצטנע,
אבל גם
מתנסה,
לא.
הוא, זה, הכל ביחד, כל אלה ביחד, כמו שהוא אומר במשורר, כל החלקים האלה ביחד, בשורה אחת, כאילו מאוד מצוירת, מאוד בידורית, ומאוד עמוקה ו, ושטוחה כאחד. שזה היה בשבילי, וואו, זה היה... עשר דקות סופר משמעותיות מבחינתי.
ואז חיכית על ה... שיצא לעבוד איתו, אבל הוא כבר נפטר, ולא ידעת איך
נכון,
בדיוק יצא, ועברו השנים.
עברו השנים והוא נפטר, אני הייתי בהלוויה, אני בדיוק חזרתי מהודו, כלומר, היה, חזרתי יום לפני זה מהודו, ממסע שהייתי שנה בהודו, ונחתנו, ובטיסה כבר למחרת שמענו שהוא נפטר, והגענו להלוויה ממש לרגע האחרון, כאילו, אני ודקל הגענו, כבר כולם די התפזרו. אני ואתה הכרנו כבר אז דרך דקל וחברים שותפים, בניינטיז היה לנו סיבוב שעשינו ביחד.
הכרנו בשדות ים.
נכון.
ממש בתחילת הניינטיז, לפני שניקו התחילה כאילו.
כן.
והתחברנו חזק על דילן.
כן.
אני אספר כאילו את ה...
רק אני אגיד שוב, האחרון, שאתה הבאת לי את... הבאת לי קופסה עם כל מיני קלטות והכל, ואמרת, בוא, תדוג מזה, תיקח מה שאתה רוצה ונחפש משהו. ואז צץ לי המשורר, שזה בעצם קטע קישור, זה שיר שהוא לא...
הוא לא שיר.
זה לא שיר, זה
קטע קישור.
נכון, קטע קישור שנכתב, כי הוא בכלל, הוא הנחה ערב שירי משוררים.
נכון. הוא עשה את זה פעם אחת בלבד.
כן, ו... גם היה, ידעתי גם על ה, גם דרך המשפט שהוא אמר לי על ה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מבחינתו משורר זה היה משהו, וואו, אני לא יודע, יש הרבה הרבה אומנים.
היה לו קושי עם הטייטל בגלל אבא שלו, בגלל סבא שלי.
אוקיי.
רק על ארץ דווי, אבא שלו אמר לו שהוא משורר. הוא לא נתן לו את ה... את הפידבק הזה בימה, והוא קרא לו פזמונאי מוכשר.
כן.
בשביל סבא שלי, משורר היה משנה לנביא, זה לא היה כן. טייטל שמחלקים בקלות.
כן, כן, בטח.
והאמת, זה סיפור מעניין, שלא בטוח שאתה מכיר, ש... של מתי סבא שלי אמר לאבא שלי, אתה משורר. על ארץ דווי ממש, כאילו, כבר... אבל לפני, אתה רוצה שנספר על זה, או שאני אדבר רגע על משורר?
מה שאתה רוצה. בוא נתמקד במשורר.
בוא נתמקד במשורר. כשאבי נפטר, ואני הרי עובד איתו את כל, בעצם אני השתחררתי ב-91 מהצבא, חוץ מגיחות כאילו לדרום אמריקה, בשביל לעשות צ'ק כאילו על טיולים וכאלה, אני לומד קולנוע ועובד עם אבא שלי עד 99.
מה עושה איתו בעבודה?
אני המנהל האישי שלו, אני הנהג שלו, אני גובה בשבילו את הכרטיסים, אני כמעט, היינו מין טאג-טים, כאילו, הוא, והוא לא היה איזה מין פרימדונה שצריך לסדר לו משהו כזה, זה היה הוא ואני, אמא שלי עבדה בביג ביזנס, מגרות משקפיים ועניינים וזה, שירה אז הייתה בצבא, אהוד היה עדיין קטן, וזה היה אני והוא, כאילו, הייתי המאושר באדם, כאילו, לא חשתי שום צורך, ללכת, להתנתק מאבא שלי, צל, מצל, לא, לא, לא גירד לי את קצה הבצע, סליחה, דיבור. וכמובן שכל מה שעשינו, מזירי קיץ, אני מדבר איתך מרמת הסקיצות, למעשה מי, ב-90 עוד היה EP שלברנו את פרו, שעשינו עם שלום, רק בשביל לברנו את פרו, והיה שם את השיר הקומבינה, ומאז ועד ברנרד ולואיז, אני, כאילו, היחידי שידע, חוץ ממאיר, איזה חומרים יש, מה הוקלט ולא נעשה, מה נכתב, איפה כל דבר, הייתי אני.
אוקיי.
עכשיו...
אתה על הבק קטלוג, מה שנקרא.
הארכיון של מאיר אריאל זה אני.
כן.
וכשאבא שלי נפטר, הדרך שלי להתמודד עם האבל היה בסוף ה-30, לנסוע ל-LA ולא לשמוע עברית איזה שנה. כל דבר שקשור בעברית, הכאיב לי מדי. אז לא את החגיגה של אביך, 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 זה היה בשבילי, כאילו מי אתם, מה אתם, כאילו כל החברים הכי טובים שלו, כאילו מי שהיה קרוב אליו, אני ראיתי אותו בירקון 70, כאילו הוא לא יכל להמציא שהוא היה של מאיר אריאל, כי וואלה, אחרת הייתי יודע מזה. עכשיו, אני לא רציתי שום דבר במין קרנבל הזה סביב האבל והשנה הראשונה, וגם לא הרבו אותי, כאילו, בגלל, על פי חוק הכלים השלובים, זה היה נוח לכולם שאני באמריקה. לא בגלל שזה דבר רע, כאילו, אני וואלה, שחר, כאילו, מעורב רגשית, ולפעמים בורח לו, ולפעמים זה. ואז דורי ואיזר אשדות ושלום אספו קטעים שמאיר לא הוציא, והוציאו כאילו את מודה אני, המופתי.
מדהים, בטח.
והם לקחו את כל מה שהם חשבו שקיים, כאילו שעוד לא יצא, והוציאו את זה. אני ידעתי שיש בערך טרה של חומר כאילו, אבל הם לא שאלו ואני לא אמרתי. וגם שחזרתי לארץ, ולאט, לאט, לאט, חזרתי למצב שבו אני, אוקיי, יש פה את העניין הזה של, פחות או יותר מה שעשיתי כשהוא היה, רק עכשיו, אוקיי, מה עושים עם זה? ומאוד לאט, כאילו, התחלתי לאגור את החומרים, כאילו, אותך כבר הכרתי, וכבר, כאילו, היית אחרי ניקו, ואני התחלתי, כאילו, להבין שיש לי פה חומר שחשוב שיצא עבור הציבור, שברובו היה רק את אבא שלי מדבר.
כן.
זאת אומרת, דיבורים על דיבורים על דיבורים. אני הייתי מצלם אותו בתור, הייתי תלמיד של קאמרה אובסקורה, שהבית ספר היה פה, בריבל 4. והייתי מסובב הרבה עם מצלמת וידאו, וכל הזמן הייתי מצלם אותו, ושאלו אותי, למה אתה מנג'ס? הייתי עונה תמיד אותה תשובה. זה חשוב. יצא שנאגרו מלא מלא חומרים, עכשיו, חלק מהם הם שטותיים, כאילו, והם, אין בהם מעבר להוויה של משפחה או של איש וחברים שלו, אבל היה גם קטעים כמו משורר, וכמו פילוג, וכמו עוד דברים. וככל שהבנתי שאני צריך פשוט למצוא מישהו שידע להכיל את ה... זאת אומרת, זה לא היה חומר קל בשום צורה שהיא, כאילו, חלק מהתכנים גם היו, אתה יודע, ואני זוכר שאחרי שעשית את הפרויקט עם אתי אנקרי, משירי רבי יהודה הלוי.
כן.
אני זוכר שיצא, דיברתי עם אשתי על זה, ואמרתי, אני חושב שאני יודע למי להעביר כאילו את כל הדברת של אבא. הוא ידע מה לעשות עם זה. ואיזה יום באתי אליך, היית עסוק לדעתי עם שלמה ארצי. הוא היה על הספה פה.
הוא אגב מעריץ גדול באופן...
בטח, בטח, וגם אני זוכר שהיה זה עניין כאילו לתקן בין מה ששלמה ארצי חשב על החבר'ה של לול, כאילו, אבל אבא שלי לא היה בחבר'ה האלה.
נכון.
והוא תמיד תמיד העריך את שלמה ארצי וליווה את הקריירה שלו, מעולם לא זכרתי שאבא שלי, יש לו בעיה עם הטקסטים של שלמה ארצי, אתה יודע, הוא הרי בא מהטקסטים. וכפו, כאילו, אני, היה זה משהו שלא, פשוט לא היה אמיתי, כאילו, אז היה לי טוב, כאילו, לפגוש את שלמה, וליישר איתו את הדור הזה, אבל,
כן.
אתה היית על העמדה שלך שם, כאילו, עמוס נורא, כאילו, באתי לך, הבאתי לך הארד דיסק, אמרתי לו, תקשיב, זה חומר קשה מאוד, הרבה מאיר, אני חושב שאמרתי לך, יש פה חצי טרה דיבורים, ועוד כמה מנגינות. קח את הזמן, זה לא משהו עם דדליין. ואמרתי, פטריק ידע מה לעשות עם זה, אם יהיה לו זמן, יעני. ואז כעבור, לדעתי, איזה חודשיים, אתה מתקשר אליי, בשעה שמוזיקאים מתקשרים, משהו כמו, אני יודע, 11:30 בלילה או משהו, ואתה אומר לי, תקשיב, אני כבר 3 ימים עם אביך, אתה חייב להגיע, יש פה משהו, אני חושב שעליתי פה על משהו, וזה, אני זוכר גם שדקל צחקה, היא אמרה לי, תקשיב, אבא שלך גנב לי את בעלי, אני, כל פעם שאני מתקשרת, הוא אומר, אני לא יכול, אני מאיר. ואז ידעתי, לא משנה מה אתה תשמיע לי, שזהו, ש... אבל בשום פנים ואופן, לא ידעתי שייצא קטע כמו משורר, אתה יודע, זה היה... אפילו זוכר את היום שבו השמעת לי את הרף מיקס, 2 בלילה, פה בריבל 4, אני מרגיש שנפל דבר בישראל, אתה יודע, ברמת ה... הנה, אפילו עכשיו מדבר על זה, יש לי אור בעובד. כאילו הרגשתי שזה, שאנחנו מתעסקים פה עם פרויקט שהוא כמו אריק איינשטיין, יצחק לפטר, יעני, שיש את ה... שזה פשוט יהיה מאיר אריאל פטריק סבא, והראשון יעני שאף על זה, זה אבא שלי יעני, כי הוא לא עבד עם אותו מפיק מוזיקלי פעמיים, חוץ משלום, אבל זה היה שני שלומים אחרים, אתה יודע, זה שלום של שירי חג מועד ונופל, זה לא היה שלום של זירי קיץ.
שומעים גם בהפקה.
שומעים בהפקה, בטח, כאילו, יש הבדל בחיות, כאילו, יעני, בכל מקרה, אני זוכר שיצאתי מהשמעה של משורר, ואני הולך ברגל, כאילו, מההתרגשות, כאילו, מכאן, כאילו, עד אלמבי. ואני חייב לספר למישהו, שתף מישהו, ויש לי את האגר, ואני רוצה שתעביר לי את ה... תעביר לי בוואטסאפ את השיר שאני אוכל להשמיע, ואתה לא רוצה, אתה לא רוצה שאני אשמיע את זה עד שזה לא מוכן. עברה עוד איזה חצי שעה עד שהשיר יצא, עם הקליפ המופלא הזה. אני חושב שבאיזשהו מקום המסע שאתה כמוזיקאי עשית, גם עם המסע שלך האישי עם המוזיקה, דרך הניסיונות שהיו לך במדבר, בהודו, כאילו, אני עם אלקטרוני, וגם אתה איש של טקסטים, כאילו, אתה כל הזמן מתעסק בטקסטים, ש... הרגשתי שאני משאיר כאילו את אבא בידיים טובות, ושעשיתי את שלי מהבחינה שלקחתי חומרים יעני, שאחרת היו נשארים במגירה. אין, לא היה לזה נגישות. בטח לא לחומרים שאף אחד לא יודע שקיימים. ומהבחינה הזאת, אני יודע שזה יישמע פלצני, אבל... הנקודה הזאת של, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שעושים הפצה לרבי נחמן, ומוציאים את הכתבים שלו, ומבחינתם רק לחלק את ה... שרק עוד בן אדם ידע מי זה רבי נחמן. אז אני מבחינתי מנסה שעוד בן אדם ידע מי זה מאיר אריאל, כאילו, עכשיו לא יכולתי להגיע לדור של היום, אלא דרכך, מהבחינה הזאת שנגיד, הבן של אחותי, האחיין שלי, עידן, שהוא מחזיק את האינסטגרם של מאיר אריאל ואת הטיקטוק, הוא כאילו בא כבר ממוזיקה אלקטרונית, הוא די-ג'יי טרנס מאוד מוכשר, והוא כבר במקום שיכול להנגיש את מאיר לדור שלו. כן. אבל אני רציתי מישהו שהוא גשר, שהוא כן יודע מי זה דילן, והוא כן יודע מה זה טרנס, צורך כן. העניין. ופה נכנסת לתמונה, אתה יודע.
קודם כל, אני רגיל לעבוד עם אנשים, להפיק אנשים. אומנים, להיות איתם. אני גם סוג של, אני מאוד מתחשב בדעתם...
של האומנים,
אני לא מהאלה של... אני יודע מה, כן, אני יודע מה צריך לעשות, או לא כופה את דעתי על האומן. כלומר, אם האומן לא אוהב את זה, כן, אתה יכול למצוא לי. אז אני... סביר להניח, יחפש את דרכי עד למקום שהוא יאהב את זה, כל עוד זה זורם בינינו. ובעבודה על משורר, חוץ מזה שאני ממש התאהבתי בטייטל הזה, מאיר אריאל משורר. הנה גדמת, זה המחאה שלי, אני חזרתי להיות בן 16, ואני שולח לכם את זה עכשיו.
הוא המשורר.
לפנים שלכם עכשיו.
משורר אחד.
זאת הנקודה, כן. אבל היה לי גם, כלומר, אני לא ידעתי, עכשיו, היו לי גם איזה הזיות לגבי, הרבה פעמים כשאני אפיק את מאיר, איך זה יצלצל, כלומר, תמיד אהבתי, חשבתי של, או גם עכשיו, מה קורה היום, אני מאיר אצלי עכשיו, מה, לאיזה סאונד אנחנו הולכים? וכבר נחשפתי לסאונד האלקטרוני, וגם במאיר תמיד שמעתי איזה פסיכדליה מסוימת, בעיקר מההדים של הטקסטים. שמעתי איזה...
אוונגרד.
איזה משהו, כן, קצת טיפה פסיכדלי, ואמרתי לעצמי שהייתי רוצה, כאילו, אייר פינק פלויד, פוגשים את מאיר אריאל, מה קורה כשאנחנו עושים את זה ככה באמצע, וזה מאוד יתאים לטקסט ולאווירה של משורר, אבל היו לי גם חששות שאם מאיר היה יושב מאחורי מהספה, יכול להיות שהוא לא היה אוהב את זה, ואני חוטא לו והכל, ואפילו דיבורים איתו קצת, וממש נכנסתי להזיות שאני שואל אותו, מאיר, מה אתה אומר, זה בסדר שאני חותך את השורה הזאת? אני גם צריך לעצב את הטקסט מחדש, הרי לקחתי ועשיתי קולאז' כזה סביב המילים, שזה, אתה הכי 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 צריך פרמישן מהאומן לעשות כזה דבר. מילא מוזיקה, בס כזה או כזה, זה בדרך כלל לא מעניין, אבל לקחת טקסט של בן אדם וטיפה רגע לערבב אותו,
לעשות לו שפל,
ולהנגיש אותו, ולקחת את השורה הזאת, ולחזור על השורה הזאת שוב, אתה, זה אתה צריך, אתה חייב אישור, ואני זוכר שאתה הגעת, וגם נתת לי בוסט, נתת לי ביטחון של, תשמע, אם מאיר היה פה, הוא היה אף עליך. אף עכשיו, על... כך על זה, זה בדיוק אתה, זה, הוא, מאיר היה חדשני, הוא חיפש כל הזמן, ובאמת רואים את זה בקריירה שלו, הבן אדם אף פעם לא חיפש את המקום הנוח, הטוב, או מה שיצליח. הוא ידע ללכת עם ה... הוא תמיד היה סוג של עם הזרם ונגדו, כלומר,
כן. מצד הוא אחד... הוא גם היה אומן אמיץ, כאילו, הוא מאוד מאוד חיפש כן. את... טובת השיר ולא טובת המאזין, אתה יודע.
גם ואז הבנתי שאם הוא היה היום, בטוח הוא היה גם מתחבר לעולם ההיפ-הופ, כי זה עולם ורבלי, והוא עושה שיתופי פעולה, וזה היה צומח למאות, למאות יצירות שאנחנו לא יודעים כאילו מה היינו מקבלים. אבל אתה באת ונתת לי את האישור הזה, כלומר, אני גם האמנתי לך, ואז הרגשתי, אוי, זה חופש, אוקיי, פאטריק, הכל בסדר. תעשה מה שאתה רוצה לעשות, כאילו.
אני עדיין עומד מאחורי זה, אני חושב שאם, בתור אחד שיש לו הכי הרבה שעות טיסה עם, עם אבא באולפנים, מול אומנים, הצעות מוזיקליות כאלה אחרות, מה דיבר אליו, מה פחות, אני חושב שהיית פותח לו את הראש, והיה ביניכם חיבור שהיה, תמיד כאילו העבודה איתו הייתה הפריה הדדית.
כן.
והיית מרוויח לא פחות מהשיחות, של הקפה והקטנה, כאילו, בין הטרקים, ודברים היו נפתחים, והוא גם מאוד האמין ב, בלתת חופש פעולה אומנותי, עד, הוא היה תמיד אומר, השיר יודע מה נכון עבור, אם זה נכון עבור השיר, אז זה יהיה בסדר, ולא הייתי צריך כאילו להגזים בכלל, אתה יודע, היה, אני מאוד הייתי... עד היום, אני חושב שאם יהיה יום אחד, אתה יודע, כאילו, בלי להלחיץ, כאילו, תחיית המתים, וכולם חוזרים, הוא בא, לוחץ לך חיבוק, פורק לך את העצמות.
אני בטוח בזה, כאילו, זה נשמע קצת עזוי, אבל היו לנו מלא מפגשים כאלה וירטואליים. עכשיו, אנחנו יכולים גם לחשוף פה שזה עדיין קורה.
נכון.
בעצם כל העבודה שלנו, אנחנו עשינו את משורר, ששמע, באופן כללי זכה להצלחה מטורפת.
מטורפת. עדיין, הוא עדיין תופס.
כן, נכנס לפלייליסטים של השמעות, וגם יצר כזה, היום להגיד מאיר אריאל משורר, זה כאילו הדבר הכי טבעי בעולם, זה נשמע כאילו, ברור, ברור, מאיר אריאל, אם אתה אומר לכל אחד ברחוב, תן לי שם של משורר ישראלי,
הוא יגיד גם מאיר.
מאיר אריאל, הוא יהיה מה, אתה יודע.
שזה פחות או יותר נס גלוי, המסע שלו, אל התודעה של הקהל, יש כאלה שאומרים שהוא נע מהשוליים ל... מיינסטרים, אבל קשה מאוד כאילו להגיד עליו מיינסטרים, זה שהוא נע למצב שבו הקהל קיבל אותו וקיבל את האיכות שלו, בלי שהוא מתפשר על זה, זאת אומרת, הוא לא ניסה להתחנף, לא זכור לי כאילו שיר אחד שבו הוא אומר, בוא נכוון לפלייליסט של גלגלץ כדי להיכנס, מעולם לא.
כן.
וגם אתה, שאתה כי, אני זוכר שאמרתי לך ש... כשאתה עובד עם מאיר, אז אתה לא מתאשר, אבל אתה גם לא מפסיד. זאת אומרת, אף אחד לא הפסיד עליו, ואף אחד לא ממש הרוויח עליו. והשיר, גם אם נגיד, נגיד, אבא שלי היה, היה בימה, וזה מין מפיק כזה, שכל שיר שלו מביא מיליון שמות. והיינו באים עם השיר הכי מסחרי של מאיר אריאל, המפיק הזה, ואומרים לו, יאללה, תביא לנו מיליון שמות. פעם אחת. היה מגיע בדיוק לאותם 5,000 איש על ההתחלה שומעים את מאיר, ולאט לאט הוא מתחיל לטפטף. אז עשית את מה שאתה יודע, עשית דבר אדיר. היום יש אנשים, אני יודע, שנחשפו למאיר אריאל דרך משורר, שלא הכירו כאילו שום דבר, לא רצו להכיר כאילו.
כן, גם שמעתי על זה הרבה, קיבלתי המון, עד היום אני מקבל תגובות פעם בכמה זמן, אנחנו אחרי זה המשכנו ועשינו את פילוג.
פילוג, עם נצ'י.
שזה כאילו, עם, כן, עם פלוטניק, שזה היה קטע די... לא יודע, תמיד הוא הקדים את זמנו בעיניי, וכל הזמן אנחנו גם חיכינו לטיימינג, גם עם משורר, כשהיה לנו אותו, חיכינו איזה
פילוג
שנה.
פילוג, היינו לחוצים, פילוג, מי שלא מכיר את פילוג, יש שם בקליפ המון מאומות של אנרכיסטים.
היינו צריכים להיווה אותם מחול, כי לא היו בארץ הפגנות.
לא היו עדיין הפגנות, לא היה את אנטיפה, לא היה את ה-Black Life Matters, ולא היה פה שום הפגנות שקשורות במהפכה המשפטית הזאת או אחרת. והיית צריך לקחת מה-World Bank, מה-Image Bank.
בטח. זה היה מצחיק. היום זה ממש... כלומר, אני אשלח את האנשים, תראו את פילוג, תכתבו מאיר אריאל פילוג.
פילוג ביוטיוב,
כן.
שאפשר לצרף
איזה... מפלגות מנציחות פילוג, הוא שם מדבר על איך העניין, איך אנחנו חסרי סיכוי מול הפוליטיקה.
איך אף אחד לא רוצה באמת להקשיב לשני, לא רוצים להשתכנע, הם לא רוצים לשכנע ולא להשתכנע.
ואני אחשוף גם שעכשיו אנחנו עובדים על השיר האחרון בטרילוגיה הזאת שאנחנו קוראים לה טרילוגיה, שהיא מבחינתי אולי... המורכבת ביותר, העמוקה ביותר, זה יצירה שנקראת רפסודה.
כן.
אני מתאר לעצמי שיש חסידים שמכירים את השיר מ...
מכירים חלקים ממנו,
שזה טקסט שאני פשוט... אני כשקראתי אותו פעם ראשונה, ושמעתי את ההקלטה של מאיר בקסטה, ו... הייתי צריך להקשיב למניפסט של 6 ומשהו דקות, הייתי צריך להקשיב אולי איזה 3-4 פעמים, כדי להתחיל לפלס את דרכי בתוך מה מתחולל הבן אדם רגע בראש. אני אספר בקצרה שזה, הוא מדמם את הציביליזציה על, אנחנו
סובלים מגידול אנושי מהיר מדי, ויש חריגה נוראית בקצב ריבוי אוכלוסין בעולם, ויש צורך בדילול אנושי.
ועל כן כל אחד צריך לקפוץ מהרפסודה כדי לפנות מקום.
כן.
תקשיבו לזה, כשזה יצא, יש שם גם משחק זמני מאוד מתוחכם, שכל הזמן הזמן הולך בקצר, אבל העניין המרכזי שהוא חושף שם בהמצאה, שזה בעצם הזוללה, שזה גם עוד אחת מההמצאות שלו.
המילים של מאיר.
הזוללה זה בעצם הסיסטם.
בעצם מזימה הזדונית של זוללה.
זה המטריקס בעצם שקורא לך לקפוץ למים. ועל ידי זה שאתה נהנה לה, היא משביעה את ההבנה. שזה היום מתחבר לי משמעותית לעולם הזה דווקא של הקונספירציות, העולם הזה של הרשתות החברתיות, ואיך אנחנו מוזנים מאינפורמציה.
עולם של המגפות והחיסונים והסגרים.
אני חושב שמאז הקורונה, פתאום הנבואה הזאת, אני קורא לה נבואה, קרבה לכולם, ואנחנו רואים את זה בחיי היום-יום שלנו, במיוחד היום גם, כאילו במצב הפוליטי בעולם, והמצב הנפשי והאנושי, שאנחנו ניזונים מכל מיני...
פחדים.
פחדים.
והפחדות.
בדיוק. ואיך ההפחדות האלה... אז זה...
אני חושב ש... ושוב, אני בשמחה עושה פה בילדאפ ומדליק ציפייה, כי הציפייה תהיה במקומה. אז השיר הרפסודה בעיניי הוא... לחשוב שהוא נכתב כאילו בשלי שנות ה-90, כאילו זה טקסט שהיום אנשים, כל אחד... התחבר לטקסט הזה מהמצב של החדשות של היום, ואני חושב שזה אחד הטקסטים הכי חשובים של מאיר אריאל. אתה יודע, אני אמור לדבר בזהירות, כי למאיר אריאל יש הרבה טקסטים אפיים, אתה יודע, ארול, שיר כאב, טרמינל, עברנו את פאו, לא יכול לראות איך את העיניים. אני חושב שהרפסודה, כמו משורר, ככה הרפסודה הוא... הוא יהיה שיר שהולכים ללמוד אותו במגמות הספרות. אני חושב שיהיה לו קשה להשתחרר מהתווית נביא אחרי השיר הזה.
כן.
גם הצורה שבאת ההפקה, אני אספר לצופים והמאזינים שלנו, שאנחנו חיים הרי בעולם שבו שיר שעובר את 3 דקות נחשב ארוך. ובכלל מקצרים שירים לדקה, דקה ועשר, דקה וחצי.
ושמים אותם במהירות כפולה עכשיו בטיקטוק וכאלה.
משהו, כאילו עכשיו, מאיר אריאל היה ידוע שהשירים הקצרים שלהם הם 7 דקות. עכשיו, אתה שואל את עצמך איפה לקצר, ואתה מחפש לקצר שלו. השיר הרפסודה, הוא כל כך אפי, ויש בו ממש מה שנקרא סנדק 2, הסנדק 3, שכשזה יצא על וייניל, הוא יתפוס כמעט את כל צד ב' של הפרויקט,
כן.
ופה התחלנו לדבר על ממש לחלק אותו לחלקים, אתה יודע, כמו
כן.
Another Brick in the World Part 2, אתה יודע, וכאלה. ו...
אני אתן טיזר קטן, שאנחנו בעצם, תהיה גרסה קצרה, ותהיה גם את הגרסה המלאה, כלומר, השיר יצא במקביל, בעזרת השם, אנחנו מכוונים גם אוטוטו, יש אני, מופע מיוחד.
אז זהו, שאני אתן פה מה שנקרא סקופ, רק פה, וזה יוצא רק למי שרואה את הפוסטקאט שלך, פטריק, בגלל ששאר הציבור ייחשף לזה רק שבוע הבא. 25 שנה למאיר אריאל, אנחנו הולכים לעשות את המופע הגדול השנתי, יחד עם חברת טומיקס, לכבוד 25 שנה למאיר אריאל, וככל הנראה זה יהיה המופע האחרון הגדול בפורמט הזה, ובעתיד אנחנו כבר נפרמט את זה למשהו שהוא טיפה יותר אוונגרד, או לכיוון תיאטרון, או לכיוון ממש עיבודים של, של, של תזמורות קלאסיות, או ללכת עם זה לפלמנקו, או
כן.
להחזיר את מאיר למקומות שהוא אהב, לאוונגרד, אתה יודע, לניסיונות, לאומץ לב האומנותי, לא, אבל המופע השנה יהיה מכובד מאוד, התאריך הוא ה-30/9, שזה 3 ימים לפני ראש השנה, המנהל האומנותי יש לו משבן, המנהל המוזיקלי על תלמודי, כמות השמות שהולכים להשתתף פשוט מרגשת, וגם קירנו פטריס, כאילו, בעזרת השם, יפתח את המופע כמו ש... עם שיר חדש של מאיר, זאת אומרת, בין אם זה יהיה הרב סודה כמו שאנחנו רוצים, או המשורר ורב סודה יהיה ברדיו, המון אנשים שעדיין לא היו במופעים האלה, שמות שיהיה מעניין לראות אותם מתמודדים עם החומרים האלה, וזה מרגש, וככל שאנחנו מתקדמים כאילו עם השנים,
אז אשכרה אנחנו מדברים על פארק הירקון, מופע של מאיר בפארק הירקון.
זה ילך לאמפי פארק ראשון.
וואו, אוקיי,
עברנו, זאת אומרת, פארק הירקון הפך להיות משהו שאם אתה לוקח את פארק הירקון, גם אחר כך פיקוד העורף יבטל לך את זה.
נכון, לא, אבל זה סיים סיים מבחינתי.
אמפי פארק ראשון זה 15,000 כרטיס, אני מאוד אוהב את איך שזה הולך ומתהווה, כאילו יש כל מיני רעיונות חדשים ואוויר חדש, ויש לו משבן שהוא, כאילו, אתה יודע.
מדהים.
וזהו, כאילו, אתה יודע, אנחנו אוספים את האנשים שעבדו עם מאיר, כמו פטריק סבא, כמו, אתה יודע. אז זה, אני מבקש לחתוך את זה לסושיאל ולשחרר, כי זה הולך לקרות, זה יצא לפרסום, יתחילו לדווח על זה החל משבוע הבא. מרגש, מרגש. אני מקווה שנגיע לראש השנה בלי שום מפונה, בלי אף חטוף, ושנתחיל לבנות כל מה שהשתגע לנו.
מדהים שחר, אנחנו נסיים בנימה אופטימית זו. שמחה.
אני תמיד אשמח לבוא הנה. ותמיד כאילו כל מה שאתה יודע, מה שצריך. חיים, פטריק, תודה לך, גברת, תודה לכם. שמחתי לבוא לקהל של ריבל 4.
יס. Yes.